ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי שכבר נפגשנו פעמיים, הקלטתי פודקאסט אצלה, הייתה אורחת אצלי בזום הנדלן, נדדתי היום עד יבנה כדי להיפגש עם מיכל אביב, שאתם מכירים אותה או פגשתם אותה גם אצלי בשם המפורסם המגייסת. ועם מיכל באתי לדבר היום על אחת השאלות הגדולות שאני נתקל, ובמיוחד לאור התפקיד שלי כמלווה משקיעים, זה על התפקיד של המתווך בעסקת הנדלן. זה נשמע כאילו זה משהו מובן מאליו, זה נשמע כאילו משהו טריוויאלי. לפעמים זה נשמע על מה אנחנו משלמים 2% פלוס מע"מ, אבל כמו שאנחנו נדבר, ואנחנו נעשה את זה בצורה של שיחה, מיכל, אנחנו נבין שאם העבודה נעשית כראוי, אז יש על מה לשלם ויש הצדקה. ומיכל, תודה רבה שהזמנת אותי ליבנה, ותודה שאת מתארחת, ותודה על כל מערכת היחסים היפה שמגיע לאסתי קרדיט על החיבור שלה. אז בואי תספרי למי שעוד לא יודע מי זאת מיכל, אני לא מכיר הרבה כאלה, מי זאת מיכל.
אז קודם כל תודה שהזמנת אותי צחי, ואכן חטחת לאסתי שעובדת איתי ובאמת עשתה את החיבור שלנו בכלל ככה ובפודקאסט הזה בפרט. אז באמת למי שלא מכיר אותי, לקוראים מיכל אביב, אני מאמנת ויועצת עסקית, מומחית בעבודה עם מתווכים במשרדי תיווך. את הדרך שלי עם עולם הנדלן התחלתי לפני כעשור כמעט, באחד המשרדים של רשת תיווך גדולה, ושם הייתי כמה שנים, ולאחר כמה שנים יצאתי לעצמאות, והיום אני למעשה מנהלת 3 מיזמים שקשורים בעיקר לתחום התיווך. הראשון מביניהם זה באמת חברת המגייסת שמספקת שירותי גיוס והשמה לתחום הנדלן. כל מי ששומע
לתחום התיווך.
לתחום התיווך, אבל שם גם לתחום הנדלן בכלל. שם אנחנו מגייסים גם למסחרי וגם לקרקעות וגם שיווק פרויקטים וגם נדלן בחול. אז ככה שכל מי ששומע את הפודקאסט,
סביב הנושא של מכירות נדלן, נכון, או תיווך נדלן.
נכון. זאת אומרת, כל מה שקשור לתפקידי מנהלה, הנהלה ומכירות בתחום הנדלן, אנחנו מגייסים. יש מיזם נוסף שנקרא המרכז הארצי להכשרת מתווכים. שם אנחנו עושים הכשרות מקצועיות למתווכים מתחילים ומתווכים קיימים. ויש את המיזם השלישי שקשור בכלל לאוטומציות ושילוב של טכנולוגיה בענף התיווך. אז זה ככה 3 המיזמים שאני חולשת עליהם, למעט הייעוץ העסקי שאני עושה. יש צוות גדול מאחוריי שמספק את כלל השירותים שדיברנו עליהם. והיום באמת באנו לדבר על תפקיד, ובאמת באנו היום לדבר על תפקידו של המתווך בעסקת נדלן, משום שלצערי הרב בארץ זה לא מובן מאליו תפקידו של המתווך.
אנחנו בעיקר נדבר, ואני פוגש את זה כאיש שטח, את פגשת את זה יותר מההתחלה, מהצד השני. אני פוגש את זה, ואולי מזה נבנה גם התפקיד שאני בניתי, כמלווה משקיעים, שזה ענה לאיזה צורך, וגם ראינו את זה בשיחה שניהלנו בנפרד, ואנשים יכולים לשמוע אותה, ואנחנו נחזור על זה, שבאמת לא כל מתווך יודע מה התפקיד שלו, מזה זה מתחיל, ולא תמיד הלקוח מבין מה הוא צריך לקבל ומה הוא צריך לתת בתחום העיסוק של המתווך. לפעמים אנחנו אומרים שמה אנחנו צריכים את המתווך.
נכון מאוד.
ואני יכול להגיד לך שאני בעצמי, גם שמחרתי, גם שבניתי בניינים ומחרתי דירות, לקחתי מתווכים, שזה הדרך הכי נכונה. אז בואי נצא לדרך, באמת, בואי תתארי לי מה תפקיד, נתחיל מזה ככה כבסיס, מה תפקיד המתווך בעסקה?
אז אוקיי, תפקידו של המתווך למעשה מתחיל מהשלב הראשון שקשור לתמחור. המתווך היות והוא המומחה המקומי שמכיר את האזור שלו בצורה המיטבית, יודע להעיד על תמהיל הנכסים באזור, קהל היעד, תמחורים, פרויקטים, הבדל, שוויה, זאת אומרת ותק הבניינים באותו אזור התמחות, יודע להעיד כמה הנכס שווה. נכון, המתווך הוא לא שמאי, ועל מנת לקבל הערכה שמאית מדויקת, צריך להביא שמאי. אממה, המון שמאים שאני מכירה, מתייעצים עם המתווכים, כי המתווכים חיים את השטח. הם חיים את האזור, הם מכירים הכל. ולכן, בתמחור עצמו, זאת הנקודה הראשונה שבה נפגש בעל נכס, בעודו יוצא לעבר תהליך מכירת הבית שלו.
בגלל שנגעת בנקודה מאוד רגישה, ואנחנו יודעים שהיה גם ויכוח ששנינו היינו שותפים אליו, על התפקיד באמת של השמאי והמתווך. זאת אומרת, עד איפה מותר למתווך לעשות הערכה של נכס? האם בכלל מותר לו לעשות הערכה של נכס? ואנחנו יודעים שכאן השמאים, זה התפקיד שלהם. איך זה קורה בפועל מול הלקוח? זאת אומרת, איך המתווך נותן לו ללקוח את הערכה אם הוא בעצם לא השמאי?
קודם כל, המתווך באינטגריטי המקצועי שלו צריך להדכן את בעל הנכס שזה לא מחליף הערכה שמאית. ואם בעל הנכס רוצה הערכה שמאית מדויקת, הוא צריך להביא שמאי מטעמו ולשלם לו את העלות של הבדיקה השמאית. אממה, המתווך, היות והוא המומחה המקומי, יודע ומכיר את כל העסקאות שנעשו בפועל. הוא מכיר את העסקאות שנעשו על ידי מתווכים אחרים באזור, הוא מכיר את העסקאות שהוא עשה בעצמו, והוא יודע להעיד מה התמחור שהשוק מדבר עליו. מה המחיר הריאלי, אותו ניתן לבקש. אתה יודע, היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בפברואר 2022, תקופה שבה יש מיעוט רב בנכסים, השוק משתולל, פשוט משתולל. ומה שקורה זה שהשמאים נמצאים בבעיה מאוד רצינית, כי הם לא העריכו שהשוק יעלה כל כך כמו שהוא עלה. ומי שמעודכן היום עם המחירים הם דווקא המתווכים. השמאים נמצאים במצוקה, כמעט כל הערכה שמאית שיוצאת, ואני יודעת כי אני עובדת עם עשרות משרדי תיווך, קרי מאות מתווכים, ואני יכולה להגיד לך ששמאים מתייעצים באופן תדיר קבוע, משום שהנכסים, מחירי הנכסים עלו כל כך שאין הלימה בין הערכה השמאית למה שהשוק מכתיב. ולכן השילוב של שניהם, השילוב בין המתווך לשמאי, יביא את התמחור האידיאלי, ובכל זאת אני שוב יאמר שעל אף שהמתווך לא מחליף שמאי, המתווך הרבה פעמים מעודכן יותר מהר מהשמאי.
אני לא יודע אם את היית במפגש הזה שהיה עם חיים מסילתי של לשכת המתווכים. איציק הזמין אותי, איציק ואסף וכולם הזמינו אותי והייתי בזום. ובאמת יש בעיה, זאת אומרת ששמעתי את חיים מסילתי, את הגישה, עם ההבנה של השינוי וההשתנות של המחירים, ובאמת אנחנו עברנו עכשיו תקופה מטורפת, זה לא אומר שצריכים לקבל כל מחיר שאנשים קנו, בגלל שאנשים באמת הגזימו, כן? יש עסקאות שאנשים פשוט המתווכים, והאנשים נכנסו ללחץ וקנו, רק כדי לקנות, זה לא אומר שזה המחיר האמיתי, אבל ראינו את הבעיה איתו. אז אנחנו צריכים, התחלנו מזה שהמתווך...
התחלנו מהתמחור.
תמחור.
אחרי התמחור... יש לנו למעשה את השלב הבא, וזה שיווק הנכס. בשוק, כמו שדיברנו מקודם, לשיווק הנכס אין יותר מדי משמעות. נכון, המתווך ישווק טוב יותר, יש לו מאגרים, יש לו שטאפים, יש לו דאטה, יש לו יכולות פרסום טובות יותר מבעל הנכס, ובכל זאת, בשוק של היום, לשיווק אין הרבה ערך, משום שכל נכס נמכר היום, גם אם בעל הנכס יעלה מודעה בלי תמונות ולא מודגשת, הוא כנראה ימכור. ובכל זאת...
שחרי רגע, בגלל ש... דעת, לא לעולם חוסן, לא תמיד המצב הזה. בוא נדבר, כאילו אנשים שומעים אותך
בכלל
שנה.
ככלל, המתווך אכן ידע לשווק את הנכס טוב יותר, והוא ידע להביא קונים טובים יותר, קונים מטויבים, שהוא עשה להם סינון, שזה השלב הבא בתפקיד של המתווך, ולמעשה יגרום לחשיפה מקסימלית מרבית בזמן קצר עבור הנכס שלהם. זה אלמנט השיווק, אוקיי? אבל אף אחד לא משלם על שיווק, עמלה ממוצעת היא 40, 50, 30 אלף, אף אחד לא משלם את זה על שיווק. אז רגע, תמתינו, תכף יגיעו החלקים הכי חשובים של המתווך. אז השלב הבא בעצם זה סינון קונים, כאשר למעשה לבעל הנכס מתקשרים אנשים ושואלים, אוקיי, שלום, אני ראיתי שאתה מוכר את הבית, האם אני יכול לבוא לראות? בעל הנכס יגיד כן. מה הוא יודע על אותו אדם שהתקשר? הוא לא יודע את השם שלו, הוא לא יודע אם הוא צריך למכור נכס כדי לקנות נכס, הוא לא יודע אם יש לו הון עצמי, אם יש לו אישור עקרוני למשכנתה, למה הוא דווקא מתעניין בנכס הזה ולא בנכס אחר, מה הוא כבר חיפש, האם הוא הסתובב בשוק, האם הוא מבין את התמחורים.
אז יגיד בעל הנכס, יגיד בעל הנכס, אז אני לא יודע, אז אני אפתח לעוד 10 אנשים את הדלת, ולא אכפת לי אם יש להם, אין להם, אני אולי אגלה את זה אחר כך, אין לי את הכלים שהמתווך יודע מה לשאול, אבל אני אחסוך 30-40 אלף שקל.
אז יכול בעל הנכס להגיד את הדבר הזה, לצאת לעבר המחירה, להתחיל מה שנקרא ליצור לו מעבר חולף בלתי פוסק של אנשים שנכנסים אליו הביתה, ולהציג להם את הנכס, אוקיי? ההבדל בינו לבין המתווך שיציג את הנכס, יהיה בזה שהמתווך יודע לעשות סיור מותאם צרכים. הוא כבר יודע מה הקונה מחפש, הוא כבר עשה את הבירור הזה. אז יכול מאוד להיות שאותו מתווך יביא שלושה אנשים לבית, רק שלושה אנשים. עם אחד הוא ילך ישר לחדר שינה, ושם הוא יתמהמה 20 דקות. עם אחר הוא יתעכב דווקא במרפסת, ועם השלישי הוא יישב חצי שעה במטבח, משום שהוא יודע מה הנקודות חשובות. הוא גם יודע להציג את היתרונות של הנכס הרלוונטי עבור הקונה הרלוונטי.
כאן חשוב להגיד,
כן,
יש הבדל שבן אדם מדבר על מרכולתו, לבין מישהו אחר שמוכר אותו.
נכון מאוד, אני מסכימה
איתך. השאלה רק, ואת יודעת מה, אני כבר אכנס איתך למה שאנחנו שומעים בשוק, זה שלפעמים מתווכים, מאדירים דברים שלא לצורך, אנשים מרגישים כאילו מערבבים אותם, אז איך הדברים קורים, ואת יודעת מה? אני ארצה ממש, כצעד הבא, גם מדבר איתך על הבלעדיות שמשגעת אנשים ולא מובנת להרבה אנשים. איך, א', מעבר לחינוך, שזה מה שאת פועלת, ללמד את האנשים לדבר אמת ולא לספר סיפורים.
נכון מאוד.
עוד פעם, אז מה היתרונות של המתווך בהצגת הנכס, כמו שהתחלת להגיד?
אז קודם כל, אני רגע חייבת להתייחס למה שאמרת, כי באמת החזון שלי בפתיחה של המרכז הארצי להכשרת מתווכים הוא כדי לייצר סטנדרטיזציה בתחום הזה. אתה יודע, בארצות הברית וצפון אמריקה, קנדה, זה כמעט בלתי סביר שאדם ימכור את הבית שלו לבד. למעלה מ-93% מהשוק עובדים עם מתווכים. זה כמעט בלתי סביר למכור לבד. זה כאילו אדם ינסה לתקן את רכבו לבד, ינסה להחליף רצועת טיימינג לבד, או להחליף רדיאטור לבד. אבל פה בארץ, היות ואין סטנדרטיזציה, ובעצם כל אחד יכול להיכנס לתחום הזה, זה מה שגורם לתחושה הזו של הקהל, להבין שיש אנשים שלא רואים להיות במקצוע הזה, ואת זה אנחנו מנסים לתקן. זה החזון, לגרום לאנשים להבין שמקצוע התיווך הוא חשוב מעין כמוהו, ותפקידו של המתווך הוא קריטי. אז אנחנו חוזרים בחזרה ואומרים, תמחור, שיווק הנכס, סינון קונים, הצגת הנכס, לא רק ברמת ההצגה, בעל הנכס מציג את הנכס, המתווך מוכר את הנכס, הוא יודע לעשות סיור מותאם צרכים. בנוסף, היה ובעל הנכס עכשיו מסתובב עם קונה, והקונה הזה רלוונטי על פניו, זורק מחיר באוויר ואומר לבעל הנכס, 2 מיליון אתה רוצה? עונה לו בעל הנכס, כן. אומר לו, תראה, 1.9 מיליון אני קונה את הבית עכשיו. בעל הנכס נמצא כאן במלכוד. אם הוא אומר לו כן, הוא ירד ב-100,000. אם הוא אומר לו לא, אולי הוא הפסיד לקוח רלוונטי. ואם הוא אומר לו, אתה יודע מה, אני אחשוב על זה וחוזר אליו, אז כנראה שהוא לא קיבל הצעה יותר טובה. זאת אומרת, הסיטואציה הזו של lose-lose situation היא סיטואציה שקורית בגלל שאין מתווך כאן באמצע.
אני חייב להקשות עלייך, בסדר?
כן.
סליחה שאני מקשה. שואלים הרבה פעמים על לקוחות, בעצם את מי מייצג המתווך? אם הוא מוכר עכשיו דירה בבלעדיות, זאת אומרת שיש לו נאמנות לבעל הדירה. עכשיו הוא מביא אותי כלקוח שהוא מחפש לו דירה. הוא אמור לדאוג לי. איפה עובר הקו הדק בין שני המצבים האלה? שהלקוח ירגיש שבאמת המתווך עשה את המאמץ להשיג לו את הדירה במחיר הטוב ביותר, ובעצם הוא מייצג אותו, ולא הפוך שהוא מייצג את בעל הדירה.
אז קודם כל זאת שאלה מצוינת, משום שהרבה פעמים קורה שהמתווך אומנם גייס את הנכס בבלעדיות, אבל הוא גם זה שמביא את הקונה. קודם כל במסגרת הבלעדיות, ככה ניגע בזה ממש בקטנה, אבל במסגרת הבלעדיות המתווך מתחייב לעשות שיתופי פעולה, והוא מתחייב כמובן לבצע פעולות שיווק.
תעצרי.
מה?
דברי על פעולות השיווק.
אז בוא נדבר. החוק מחייב את המתווך לעשות שתי פעולות שיווק לטובת מכירת הנכס. החוק כבר לא מעודכן, הוא מחייב אותך לעשות מודעה בעיתון ועוד שלט שיכולה להיות, נותן מין מגוון פעולות שהרבה מהם לא ממש אפקטיביות
על החוק,
היום.
ונדבר על החוק, בוא נדבר על התכלס.
ובפועל, בבלעדיות, הרבה מתווכים, כשהם מחתימים על בלעדיות, הם מציגים תוכנית שיווקית לנכס. ושם הם מציגים פי 10 בדרך כלל ממה שהחוק מחייב, שזה שתי פעולות, הם בדרך כלל מציעים 20 פעולות שהם מתחייבים לעשות לטובת שיווק הנכס, לטובת המחירה שלו, ובמסגרת הבלעדיות הם גם מבצעים את זה. עכשיו,
רגע, רגע, אני כל הזמן נקשה עלייך.
כן, כן, מכיף.
ראיתי את המתווכים מחתימים על בלעדיות את בעל הנכס. לא זוכר שראיתי תוכנית שיווק. לא זוכר שראיתי מסמך שהוא חלק מהחוזה, שהוא תוכנית שיווק. אפילו לי יש את הסיפור הזה הידוע, שכבר דיברתי עליו בהרצאות, את הסיפור עם מה שהיה לי עם רימקס בקרקור, על מה שאני עשיתי להם תוכנית שיווק בפנים, שהכרחתי אותם לעשות בית פתוח וכל הדברים, שתכף נדבר עליהם. איך הלקוח רואה את תוכנית השיווק, איפה זה נרשם?
זה חלק בכלל, זה שאלה מהותית וחשובה גם בכלל באיך לבחור מתווך. איך אני יודע שאתה מתווך מקצוען ולא שרלטן? אז פה יש באמת פרמטרים, אנחנו באמת יכולים להתייחס לדבר הזה. קודם כל, להבין האם המתווך הזה עובד באזור ההתמחות הזה. האם הוא מוכר? האם הוא ביצע כאן עסקאות? לא לפחד לשאול את המתווך, איזה עסקאות ביצעת? מתי זה היה? לאיזה משרד אתה משתייך? מה פעולות השיווק שאתה מתחייב לעשות? מה יקרה אם לא תעשה אותם? כמה פעם, באיזה תדירות אתה תשמור איתי על קשר? מה תפקידך בתוך העסקה? איך אתה מייצג אותי? איך אתה תגיב אם קונה מגיע דרכך? איך אתה תדע לשמור על הווין-ווין הזה? זאת אומרת, בעלי נכסים צריכים לשאול את השאלות. בארצות הברית זה מאוד נהוג שבעל הנכס מראיין, יש אינטרוויו דיי.
האם יש מקום בחוזה עם המתווך, או האם יש מקום לעשות, בוא, אני רוצה שאנחנו, אני פוגש בעיקר את שדיברתי אצלך, אנחנו פוגשים בעיקר את המתווכים, ואצלי פוגשים בעיקר את המשקיעים, או את הפוגשים. האם הוא צריך להוסיף, יש מקום בחוזה לרשום את כל הדברים האלה שאת מציעה, וזה חשוב מאוד מה שאת אמרת. את אומרת את זה כאילו זה מובן מאליו, אנחנו אבל נדגיש את זה, או שצריך להוסיף איזה נייר עבודה. איך את מציעה לבעל הנכס להתנהג מול המתווך?
אז קודם כל הייתי מבקשת מבעל הנכס לבקש מהמתווך להציג את התוכנית השיווקית. אם היא לא כתובה, אז שיכתוב אותה ויתחייב אליה, ויציג בעצם לוחות זמנים למה הוא הולך לעשות מתי. הוא יכול כמובן לצרף את זה, על אף שהחוק מחייב אותו להחתים את תופס שירותי התיווך ותופס הבלעדיות כלשון החוק. זאת אומרת, המסמכים שהחוק יכבד ויעחוף לטובת המתווך ולרעת המתווך, הם רק בתנאי שהוא החתים את ההסכם כמו שהוא. החוק מאוד מחמיר בדבר הזה. בדיוק עשיתי באמת לייב עם עורך דין שרקון, שהוא היועץ המשפטי גם של לשכת המתווכים, ובאמת החוק לא מתפשר פה בדבר הזה. שום דבר אחר חוץ מהחתמה על ההסכמים כמו שהחוק קבע, לא התקבלו על ידי בית המשפט. ולכן, המתווך יכול לצרף את התוכנית השיווקית, אך מה שיחייב אותו על פי החוק, הם אותם טפסים שבעל הנכס חתם. תפסי בלעדיות ותופס שירותי תיווך.
וזה אפילו חדש לי.
כן.
זאת אומרת שאם מתווך לא עשה כלום, הוא אלא מודעה בעיתון או באינטרנט, וזהו, ותלה שלט על הנכס, גם אם סיכמנו וכתבנו נייר, ועשינו נספח שהוא צריך לעשות בית פתוח, הוא צריך לעשות דברים, זאת אומרת, אין לנו כלים נגדו.
לא, כי החוק מחייב אותו לעשות שתי פעולות, וכל עוד הוא עשה את שתי הפעולות האלה, אז החוק, מבחינת החוק הוא כן שיווק, הוא כן עשה פעולות. הוא יצטרך, אם אנחנו נרצה להעיד על רשלנות המתווך, אז אנחנו נצטרך להגיד שהוא היה גורם לא יעיל, ונצטרך להוכיח שהוא אכן היה גורם לא יעיל. אבל אני פחות רוצה להתעסק במתווכים לא יעילים, שיכולים להיגרר לתביעת רשלנות, ויותר לדבר על המקצוענים שבתחום. כי המקצוענים שבתחום, הם יגיעו מוכנים. הם יגיעו עם CMA, הם יכירו את התמחורים באזור. CMA זה בעצם סקר תמחור אזורי, שמציג את הנכסים שנמכרו באזור ותואמים את הפרמטרים של בעל הנכס, את הנכסים שמוצאים כרגע למחירה, ואת הנכסים שלא נמכרים. עכשיו תראה, בשוק של היום, כמו שדיברנו, ה-CMA הוא פחות רלוונטי, משום שהשוק משוגע. מחיר שהיה רלוונטי לפני 3 חודשים, הוא כבר לא רלוונטי.
עדיין לכן, זה בסיס.
המתווך בדיוק, המתווך יצטרך לסייג ולהסביר מתי בוצעו העסקאות האלה, ומה בדיוק הפער, ואיפה יושב הפער הזה, גם ברמת תנאי הבית, סוג הפרויקט, ותק של הבניין וכן הלאה. וואנס עשה את זה המתווך, מתווכים טובים גם ידעו להסביר למה הנכס שווה את מה שהוא שווה, ידעו להסביר מה אמצעי השיווק, וידעו להסביר את שיטת העבודה שלהם, איך הם הולכים לשמור על קשר עם בעל הנכס, מה הם הולכים לעשות, מה הפרמטרים החשובים, הם יבררו את תנאי הפינוי האידיאליים לבעל הנכס, ותנאי התשלום האידיאליים עבורו, יבדו מחיר מינימום ומחיר מקסימום, בשביל שבעל הנכס לא יופתע, וידעו לעשות תאום ציפיות מדויק למה הם הולכים לעשות בתהליך.
אז אני אשאל אותך, את אומרת שיעשו שיתופי פעולה, יעשו דברים, אז למה אני צריך ללכת לתת למתווך לעשות שיתופי פעולה? אני עכשיו רוצה למכור את הנכס שלי ביבנה, אני אפנה לכל משרדי התיווך ביבנה. אני אגיד להם, חברים, יש לי דירה ברחוב ככה וככה, בואו, קחו אתם, תעשו, כולם תעבדו על זה, למה אני צריך שהם יתחילו להעביר אחד לשני? למה אני צריך לתת למשרד מסוים בלעדיות? מה היתרון שלי?
בעל הנכס צריך להבין שכשהוא חותם על הסכם בלעדיות, הוא קושר את המתווך אליו, ולא ההפך. זאת אומרת, כשהוא לוקח מתווך שמייצג אותו בבלעדיות, הוא מקבל ייצוג מישהו תורח להגן על הפרמטרים, על האינטרסים שלו בעסקה, שזה המחיר שלו, תנאי הפינוי שלו ותנאי התשלום שלו. כשנכנס מתווך באמצע, הוא יוצר חיץ בין המוכר לקונה ומאפשר לבעל הנכס לשמור על האינטרס שלו בתוך העסקה. מתווך טוב ידע להביא כמה הצעות מחיר בשביל לאפשר לבעל הנכס להגיע להצעת המחיר הטובה ביותר עבורו. בעל הנכס כשחושב על מחירה, הדבר שמעניין אותו זה מחיר. הוא לא לוקח בחשבון כמה משמעותי יכול להיות תנאי הפינוי וכמה משמעותיים יכולים להיות תנאי התשלום. הרבה פעמים אני יכול לקבל הצעת מחיר שאולי תהיה 40 אלף שקל יותר נמוכה ממה שרציתי, אבל תנאי התשלום יהיו סופר משמעותיים, משום שאני עובר מהדירה הזו לדירה אחרת ומתחייב אליה, ואני צריך שהסדר התשלומים יהיה מתאים לי. כשאני עובד עם כלל המתווכים ואף אחד לא מייצג אותי בעסקה, כולם מייצגים את האינטרס של הצד השני, של הלקוח שמשלם להם, שזה הקונה. גם אם חתמתי על הסכם שירותי תיווך, ואני עדיין משלם למתווך אם הוא יביא את האדם, אבל אני לא נותן לו בלעדיות, גם אז זאת לא העסקה המיטבית, משום שאם החלטתי שאני משלם למישהו, אם החלטתי שאני משלם למתווך בשביל שהוא יביא לי קונה, אז כבר בוא ניקח את העסקה הכי טובה עבורי, והעסקה הכי טובה עבורי זה שיהיה בלעדיות, שיהיה אדם אחד שפועל מול כולם. מתווך שעובד בבלעדיות הוא בעצם ראש צוות, הוא בעצם מנהל הפרויקט. הוא יודע לעבוד מול כלל המתווכים ומול כלל הקהל הפרטי כדי להביא לבעל הנכס את העסקה המיטבית. בעלי נכסים חוששים מזה. אל תחששו. האם המתווך יוכל למכור את הנכס שלכם בלעדיכם? הרי מה זה משנה? אם אתם לא תרצו למכור את הנכס, הנכס לא ימכר. אז בעל נכס יכול לבוא ולהגיד, כן, אבל הוא יקשור אותי. ובזמן הזה אני רוצה למקסם. אני תמיד יכול להסיר את הבלעדיות. תמיד.
אני רוצה לתת לזה עוד פן, בסדר? אני רוצה להרחיב את מה שאת אומרת. אני ידוע במי שחסיד הבלעדיות, הרי אני לא עוסק, אני בעל רישיון תיווך, אבל אני לא עוסק כמתווך. אבל אני מדבר הרבה, ואצלי זה הכל מוקלט, אז אין לי בעיה, תמיד שומעים, שאני בעד הבלעדיות. אבל אני בעד הבלעדיות, גם, קודם כל, בעקבות מה שאת אומרת, ואת אומרת פה דברים חשובים מאוד, אבל גם בנושא של השיווק ונושא של הפרסום והנושא של ההפצה של המידע שיש נכס. מה קורה אם אני עכשיו לוקח את כל המתווכים? כל מתווך מפחד שהשני יגנוב לו את העסקה.
זה הבעיה של עובדים בבלעדיות.
יפה, כל אחד לוקח
את... הנכסים לא מפורסמים בצורה אחידה.
אנחנו פתאום רואים נכסים...
עם פרטים, בלי פרטים, עם מחיר, בלי מחיר. פתאום אתה רואה את אותו נכס מפורסם אצל ארבעה מתווכים עם תמחור שונה.
לא רק זה, את רואה את זה? נגיד שכולם באותו מחיר שהבעל בית היה, אבל את רואה מצלמים מהחצר, מצלמים את הגזע העץ שמאחורה, או מצלמים כל מיני נקודות שאנשים לא יזהו,
נכון,
לא יזהו שזה הנכס, בגלל שאחד אומר למה אני ארים והשני ינגח. ואז יש בעצם, אנחנו יודעים הרי שבשיווק, בפרסום, אנחנו רואים את זה בטלוויזיה, אנחנו רואים את זה במדיות השונות, אנחנו רואים את זה עכשיו בפייסבוקים ובכל המחשב, כמה אנחנו משקיעים בפרסום. שיש מתווך אחד, ואמרת את זה, דבר חשוב מאוד קודם, תעשו חקר שוק על המתווך, אל תיתנו את זה לכל אחד, תבדקו, תשאלו, תחקרו, תדעו שנתתם לאחד, נתתם בלעדיות, תראו שהוא מפרסם, תראו שהוא עושה את כל הפעולות, כדי שבעצם הנכס עם אחר, ואני אני רוצה שנתקדם.
אני רוצה רגע שנייה, אבל לפני שאנחנו נתקדם, כי מקודם שכחתי לציין את זה, שבדיקה מאוד פשוטה יכולה להעיד שמדובר פה במתווך עם רישיון תיווך בתוקף. אפשר לבקש את רישיון התיווך של המתווך ולבדוק את זה על ידי בדיקה פשוטה ברשם המתווכים. ורק לפי זה לדעת, אתם יכולים להקליק את השם של אותו מתווך בגוגל, לראות המלצות עליו, לראות את הדף העסקי שלו, לראות גוגל מיי ביזנס, לראות את האתר שלו, ולקבל אינדיקציה האם מדובר פה בשחקן, במקצוען או בשרלטן.
אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו, ואת התחלת להגיד את זה קודם, שאמרת שהמתווך מביא את הנתונים של התמחור של של הנכס.
אתה יודע, דיברנו ודיברנו, ואפילו הגענו לתפקידו הכי חשוב של המתווך, שזה ניהול המסע ומתן והחיבור לממשקים.
אני בדרך לשם.
מצוין. אוקיי.
ואני אומר שבעצם אנחנו מצפים מהמתווך. אנחנו מצפים מהמתווך שהמתווך ידע מה הוא מוכר לנו. ואנחנו דיברנו על זה, דיברנו עם המתווכים.
כן.
על הבעיה שמתווכים מגיעים לא מוכנים על נכסים. הרבה פעמים אני, שאני רואה המון נכסים, ואני רואה את זה בכמה ערים, ואני רואה את זה כבר הרבה שנים, לא זכיתי כמעט בכלל, ברמה אפסית מאוד, שמתווך יבוא אליי להראות לי נכס, שהוא עמל להביא אותו בבלעדיות, והוא ידע הכל על הנכס. הוא ידע להגיד לי את הנסח שלו, הוא ידע להגיד לי אם יש לו בעיות, אם יש לו איזה עיקולים, הוא לא ידע להגיד לי אם יש על הבית, על הבניין, איזה רישום של מבנה מסוכן. ואני יודע, אני שואל את זה אותך, למרות שאנחנו לא במסר למתווכים פה, אני מאמין שגם מתווכים שומעים אותי, אבל מה אנחנו עושים היום, ומה את לוקחת על עצמך כמי שהיום מחנכת, ובאמת יש לך תרומה אדירה בחינוך הדור הבא של המתווכים, גם הדור הקודם, כדי שמתווך יבוא מוכן, שמתווך יבוא עם כל המידע שאני עשיתי לחשבון, שעולה סך הכל איזה 200 שקל, להוציא תיק בית משותף זה 34 שקלים, נסח זה 15 שקלים, אנחנו ב-50, להביא תיק מהעירייה זה עוד 100-150 שקל, אז הנה אנחנו ב-200 שקלים, להוציא מבנה מסוכן זה לא עולה כסף, או שמביאים את זה במסגרת התיק של העירייה, אז 200-300 שקל בשביל להרוויח, אחר כך אמרת, ממוצע 30-40 אלף שקל, מה אנחנו עושים כדי שזה יקרה?
אז קודם כל, אני רוצה להגיד שאני לא יודעת עם איזה מתווכים עבדת, אבל תגיע אליי כדי לקבל הפניות למתווכים. כי המתווכים המקצוענים כן אמורים לעשות את זה. אני לא אומרת שהם מוציאים תמיד תיק בניין ומוציאים את כל הדברים. אני כן חייבת לציין שכשהנכס נמצא בבלעדיות, יש אינטרס גדול יותר למתווך להוציא את כל המידע, גם אם המידע בתשלום. משום ש כשיש לו הסכם בלעדיות חתום, הוא יודע שהלקוח יצא איתו לדרך, והוא כבר מראש מוציא מהכיס שלו, למרות שבעל הנכס צריך לשלם את זה, זה בכל זאת פרטים על הבית שלו, המתווך עושה את זה, כי זה חלק מהשירות שלו, וזה חלק מהמעטפת שהוא נותן גם לקונים שמגיעים הביתה, בין אם זה דרך מתווכים או בין אם זה דרכו. ולכן, שוב, זה שוב האינטרס של המתווך כשהוא עובד בבלעדיות, לעבוד בצורה מסודרת יותר. אז זה לגבי זה, ותראה, זה נקודת התבוננות אלינו. אנחנו, כמי שמעברים בעצם את הקורסים, כל הזמן מדגישים כמה חשובה הכנה לפגישה, וכמה חשוב להוציא את כל הטפסים האלה, כל הדברים שדיברת, וכמה הם חשובים לתהליך, גם לנראות של המתווך כמקצוען, וגם לתהליך שיהיה יעיל יותר ומקצועי יותר. ובכל זאת, אנחנו כל הזמן עובדים על זה. לצערי, עניין הסטנדרטיזציה בתחום שלנו זה עוד בעבודה, ואני מקווה שבאמת מדור לדור אנחנו נצליח להפוך את הדבר הזה לסטנדרט, ולא לא למשהו שהוא וולנטרי.
אז יש לנו, אנחנו בונים עלייך.
כן, כן.
אז בואי נחזור. בואי נחזור להמשך של התפקיד של המתווך.
אז
תתקדמי.
אז באמת עברנו על התמחור, עברנו על השיווק, דיברנו על סינון, דיברנו על סיור קונים, כמה חשוב שהסיור יהיה מותאם צרכים. דיברנו על פולו-אפ, מה שבעל הנכס לא יכול לעשות, מתוקף היותו צד בעסקה, הוא לא התקשר לאף אחד. הרבה פעמים לבעלי הנכסים אין בכלל את הטלפון של מי שהיה, הם בכלל לא זוכרים את השם, כן? אבל גם אם היה לו את הפרטים, הוא לא באמת יכול לחזור למי שהיה אצלו בבית, בניגוד למתווך, שגם אם נזרקה הצעת מחיר שאפילו היא הצעת מחיר לא מכבדת, זה טבעי והגיוני שהמתווך יחזור לאותו קונה, וגם יוכל לשפר את הצעת המחיר, מה שלא יוכל לעשות בעל הנכס, היות והוא צד בעסקה, וגם ברגע שהוא יחזור לקונה הרלוונטי, מן הסתם זה מסגיר את האינטרס שלו, וזה מראה שהוא כנראה לא קיבל הצעה יותר טובה. בנוסף לזה, אם הקונה הרלוונטי טייל בנכס, והיה משהו שהוא לא אהב, מסיבה כזאת או אחרת. אולי הוא ראה, בעיית רטיבות, אולי הוא ראה דירה חשוכה, אולי הוא ראה דירה עמוסה מדי. מה שהמתווך יכול לעשות הוא לחבר את הקונה לגורמים נוספים, רלוונטיים, לשיפוץ. הוא יכול לייעץ לבעל הנכס לעשות הכנה לפני המכירה. הוא יכול לייעץ לו איך להכין את הבית לסיור עצמו. בנוסף לזה, המתווך יכול לקשר את אותו קונה רלוונטי לסוללה של אנשי שירות. יכול להיות השיפוץ, האדריכל, מעצבת, הום סטיילינג, יכול לקשר לשמי עבור שמאות מוקדמת, קראת הקנייה, ויכול אפילו לסייע בצד המימוני. חייב להבין שכשקונה מגיע לבעל הנכס, הוא לא יסגיר מה הסכום שהוא יכול לשלם. אם הוא לא יכול לשלם את הסכום שמבקש בעל הנכס, יהיו לו אחת משתי האופציות. או לרדת מהעסקה, או לאלץ את בעל הנכס לרדת במחיר. פשוט לשבת עליו, פשוט להפעיל עליו לחץ. מה שהמתווך עושה כאן באמצע, זה באמת מאפשר סיוע מימוני. הוא יכול לקשר אותו לבנק, הוא יכול לקשר אותו ליועץ משכנתאות, הוא יכול לדאוג להלוואת גישור, הוא יכול לחבר את הקונה לגורמים נוספים לטובת מחירת הבית של בעל הנכס. כל הפתרונות האלה שמספק המתווך עבור הקונה, מסייעים לבעל הנכס למכור את הנכס שלו במחיר המיטבי, בתנאים המיטביים. גם בעבודה מול משקיעים, ומי כמוך יודע את זה, כשיש פה דיון על תשואה שאתה מסייע אליהם הרבה פעמים בבחירת הנכס הרלוונטי, אם הם מחפשים עסקת פליפ, או מחפשים פה תשואה, או מחפשים בעצם פרמטרים אחרים בתוך ההשקעה. גם כאן המתווך בקי ומכיר, ויכול גם לסייע לך כמלווה, ומשקיעים מה בבחירת ההשקעה הטובה, וככה אתם יכולים להתייעץ ולעשות סיור מוחות כשאתה למעשה זה שעובד מול המשקיע עצמו. ושוב, אותה סוללה, השיפוץ, ההכנה, הנכס עצמו, הם הרבה פעמים פרמטרים שמשפיעים על המשקיע אם לקנות את הנכס או לא לקנות את הנכס. ושוב, תפקידו של המתווך כאן הוא קריטי בחיבור בין כל הגורמים האלה לטובת ההוצאה לפועל של העסקה. אפילו לא נגענו בעניין המסע ומתן כמה הוא קריטי, כי עצם העובדה שאני כבעל נכס, גם אם יכולות המסע ומתן שלי הן מדהימות, היכולת שלי לנהל מסע ומתן נפגעת כאשר אני צד בעסקה. אני לא יכול לנהל את זה בצורה המיטבית. א', כי אני לא חשוף לכל המידע.
אז שאלתי אותך, אבל את השאלה, את מי מייצג המתווך?
אז זו שאלה מצוינת, בוא נענה עליה. כשהמתווך נמצא באמצע, תפקידו לייצר עסקת win-win לשני הצדדים. אממה, אם הנכס הוא נכס בבלעדיות, המחויבות שלו היא קודם כל לטובת המוכר. נכון שאנחנו רוצים לייצר עסקה מיטבית. אנחנו גם רוצים שהקונה יצא מורווח מהעסקה הזו ושיהיה לו מה שנקרא חוויית שירות טובה. כי בסופו של דבר, העסק של המתווך לא מבוסס על לקוח כזה או אחר, העסק של המתווך מבוסס על מוניטין, והמוניטין הזה יקרה בהכרח אם הוא ייצר עסקאות win-win, עסקאות שבהם שני הצדדים יוצאים מורווחים מהעסקה. ואם והיה וצריך לבחור, הנכס נמצא בבלעדיות, הוא קודם כל מחויב לבעל הנכס.
את יודעת, יש כאן סוגיה, לא אמרנו שנדבר על זה, אבל שלפעמים אני רואה את זה, שמתווכים שמצליחים להביא את המוכר או את הקונה, מגיעים לאיזה מחיר, בעיקר את המוכר, שולפים זיכרון דברים, ומחתימים. כאן לשון החוק היא מאוד חדה.
מאוד חדה, זה אסור.
אז בואי, אני רוצה שתסבירי את זה.
אז עבודתו של המתווך, כמו שהיא לא מחליפה את השמיים, גם לא מחליפה את עבודתו של עורך הדין, ולמעשה כל מסמך שיכול להיחשב כמסמך משפטי כזה או אחר, על פי חוק, המתווך אפילו לא צריך להיות נוכח בחדר. זאת אומרת, אפילו להיות עד בתוך החדר כשהמוכר והקונה כותבים את המסמך, זה לא חוקי. הוא צריך מיד להוציא את עצמו מהחדר ולא להיות.
ובטח לא להיות הגורם היעיל שסוחב את זה בכיס, זה שלא תיעלם עסקה.
נכון. גם אם זה אומר שאנחנו כותבים את הדברים בשם אומרם, ואנחנו בסך הכל על תקן התקצירן, גם זה לא מקובל בעיני החוק, וגם זה נחשב עבירה על החוק. זאת אומרת, כל התנהלות משפטית שמאגדת את התנאים של העסקה כהסכמה בשני הצדדים, צריכה להיעשות בנוכחות של עורך דין.
אני רוצה להרחיב כאן בשתי מילים רק על הזיכרון דברים, ואני לא הולך לדבר על זיכרון דברים, לשדעתי ידועה. אני, שקוראים לי החנון של הענף, אני לא חותם זיכרון דברים. אני, שאני מתעסק כבר 32 שנים בנדלן, וכבר ליוויתי מאות עסקאות כמלווה או קניתי. אני, הזיכרון דברים היחידי, זה לא היה זיכרון דברים, זה היה הסכמים מותנים או מותלים, איך שאת רוצה תקריא להם, שחתמתי עם עורך דין. ואני לא אכנס לזה פה, אבל זיכרון דברים זה דבר מאוד מאוד מסוכן, זה דבר מאוד מאוד מחייב. בעצם זיכרון דברים זה חוזה לכל דבר, ומי שיפתח גוגל יגלה כמה אנשים נפלו על זה שהם כתבו זיכרון דברים, ולא הכינו את כל התנאים של החוזה, ובזיכרון דברים יש את כל מה שצריך לחוזה, יש את ההסכמות, יש את המסירות, יש את הכל, וזה מאוד מאוד מסוכן, אבל אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו, שלפעמים ככה, אני חושב שקצת מפריע לי. אני בא למתווכים, ובטח הצעירים, ואומרים לי, שמע, אנחנו מתווכים, אנחנו לא רק בבית הכרם בירושלים, אנחנו יכולים להביא לך גם דירה ברמת אשכול, ולהביא לך, לא יודעת, מכירה את השכונות האלה, כן, אבל ירושלים היא ענקית, או אם ניקח תל אביב שיהיה לך יותר קל, אז אנחנו מומחים לתקווה, אבל אנחנו יודעים להביא לך גם את רמת אביב.
דירות בצפון תל אביב, כן.
ואנחנו יכולים להביא לך גם חצי רמת אפעל בצד השני, שזה לא תל אביב, וכי פתאום כולם יכולים לעשות. איך אנחנו מתייחסים למתווכים שעוד לא יצאו מקליפת הביצה, או שהם תקופה מסוימת, והם יודעים כל כך את כל הערים? כמה זה נכון?
אז אני אחלק את התשובה שלי לשניים. קודם כל, המלצתי גם בקורסים וגם בעבודה הצמודה מול מתווכים, זה בחירה של אזור מומחיות. אזור שבו, שהוא בדרך כלל סדר גודל של בין 3,000 ל-5,000 בתי אב, זה יכול להיות בין שכונה אחת לשלוש שכונות, שבהם אני חולש ואני חי. כמובן, שזה משנה בגודל של הערים. עבודה באפולה, שונה מהעבודה בתל אביב, בתכלית, זו עבודה שונה, בגודל העיר ובהיקף הפעילות. ובכל זאת, כדאי מאוד שמתווך יתמקד באזור המומחיות, שיאפשר לו להכיר את קהל היד, תמהיל הנכסים, תמחורים, יתרונות וחסרונות בשכונה, להכיר את הלחמניות החמות, מה שנקרא באזור שלו, ואת זה ניתן לעשות רק אם אני ממוקד באזור מסוים, או במספר אזורים מוגבל, ולא בעבודה בעיר שלמה. בנוסף, אני רוצה להגיד לגבי המתווכים הצעירים והשאפתנים, זה החלק השני שלי בתשובה, כי הרבה פעמים הם לא חייבים להיות צעירים. הם יכולים להיות מתווכים ותיקים שאומרים לך, תשמע, אני אמנם עובד באזור הזה, אבל אני יכול לדאוג לך לעסקאות באזור אחר. זה בהנחה ורשת, הנטוורקינג שלהם, זאת אומרת, יכולת ההפניות שלהם אל מול עבודה, מול מתווכים אחרים, היא כזו שמאפשרת להם גם לחבר אותך לאזורים אחרים. אם אכן הדבר, אז מצוין. טוב לדעת שבאמת מתווך טוב, יש לו גם קשרים באזורים אחרים ויודע להפנות למתווכים אחרים. אבל זה ברמת הפניה, ברמת בו אני אחבר אותך, וגם אם הוא רואה חלק מזה או לא רואה חלק מזה, זה כבר פחות רלוונטי לי, אבל הוא יודע להפנות אותי ולעזור לי להגיע לנכסים באזורים אחרים.
זה הרי יתרון של רשתות,
נכון,
קודם כל.
וגם יתרון של מתווכים, שהנטוורקינג שלהם חזק. כן, אתה יודע, לי יש קבוצות וואטסאפ.
בואי בואי, את בלט את זה.
מה?
את אומרת כאן דברים כל כך חשובים בפודקאסט, שצריכים להבהיר את זה לאנשים. תלכו לאנשים שבאמת מתמחים בשכונה, שמתמחים בשתי שכונות, שיש היגיון להתמחות. תראו גם כמה זמן, תדברו עם המתווך, תראיינו את המתווך. הרי הוא הולך להביא לכם את העסקה הכי טובה. איך אתם תדעו שהוא יודע, מעבר ליכולת האישית שלו להביא את העסקה הכי טובה, זה ההיכרות.
נכון.
איך אנחנו יודעים תמחור של סביבה? זה אם אנחנו בקיאים בכל העסקאות. מה היתרון של מתווך על שמי? סליחה שאני אומר את זה ושומעים את זה שמיים. מתווך, אני רואה את זה כמלווה משקיעים שאני בקיא מאוד באזורים שאני חי. אנחנו בקיאים בכל עסקה שנעשתה, אנחנו יודעים מי גר בכל בניין, אנחנו יודעים איך הוא רשום.
המתווכים לא מחכים לרשות המיסים שתדווח, הם מכירים את העסקה עוד לפני שהיא עלתה. לפעמים אני יושבת עם מתווכים, אומר לי, תקשיבי, העסקאות פה לא דווחו בכלל. מה זה? זה לא מעודכן. אני הספקתי לעשות 3 עסקאות והם עדיין לא עלו למדלן, או עדיין לא עלו לרשות המיסים.
3 חודשים ועכשיו גם 5.
אז הם הכי מעודכנים שיש.
אז כאן, אז באמת שימו לב לאנשים וקחו את מה שמיכל אמרה כאן בחוכמה רבה, אם באמת קחו מתווך שבקי בסביבה, לא אחד שבמקרה הגיע עליו נכס והוא אלוף העולם בלחבר בין אנשים, תבינו מול מי אתם עומדים, יש מתווכים מצוינים, יש כמו בכל מקום, יש כאלה וכאלה, אז תקחו אבל מישהו שבאמת בקי, מישהו שלמד, תראו ותתרשמו שהוא מכיר את הסביבה והכל, ותדעו לכם שמתווך טוב, שגם רואה שאתם באתם פעם ראשונה, ויבין שאתם מנסים ללמוד, אז הוא יכוון אתכם ויעשה, ישלח את לחמו, ואם באמת זה אחד אחד שמפנה אתכם ועושה הפנייה, זה לגיטימי שיעשו הפנייה. רק תבינו שזה הפנייה מתוך רצון לעזור, ולא איזה הפנייה רק בשביל לזכות עליכם בקופון, ובאמת לראות מי, וגם תבדקו את מי שהוא הפנה אתכם. אז יש לנו פה
חשוב לעשות
מאוד
רגע,
חשוב.
נכון. חשוב לעשות רגע את ההבדלה בין מוכרים לקונים. כשאני רוצה למכור את הבית שלי, מה שחשוב שאני, שהמתווך, במתווך שאני פוגש, חשוב שבאמת זה אזור המומחיות שלו, כשהוא מכיר את העסקאות שנעשו כאן, והוא ידע לעזור לי ולתמחר, ויש לו קהל לקוחות, והוא מוכר כאן באזור, והוא ידע לעשות שיתופי פעולה, ואת כל זה אני באמת מגלה, בדיוק כמו שציינת, על ידי תשאול, לא לפחד לראיין את המתווך שנמצא. הוא הולך לטפל בכם בעסקה החשובה, היקרה, המפחידה ביותר בחייכם. תתשאלו אותו. אם הוא מקצוען, הוא יענה לכם על כל השאלות, ואתם תדעו שהוא האדם המתאים לטפל בעסקה הזו. באשר לקונים, חשוב שתשאלו מה הוא מכיר באזור, האם הוא מכיר את היתרונות, את החסרונות של השכונה, האם הוא יודע לחבר אתכם לעוד גורמים, לעוד ממשקים. הדרך שלכם לדעת אם הוא מתווך מקצוען, זאת הבקיאות שלו באזור מנקודת המבט של הקונה, מה המסחרי, מה המרכזים הקהילתיים, מה היתרונות, למה כדאי לכם לקנות כאן, מה ראיתם. אם התקשרתם למתווך כקונים והוא ישר אמר לכם בואו ניפגש, חבר'ה, הבן אדם לא יודע לעבוד, הוא צריך לשאול אתכם סדרה של שאלות לפני שהוא מציג לכם נכס אחד. הוא צריך לשאול אתכם אם אתם צריכים למכור נכס כדי לקנות, אם יש לכם הון עצמי, אם יש לכם אישור עקרוני למשכנתה, אם כבר חיפשתם דירות, למה אתם רוצים באזור הזה. מתווך כזה שלא מתשאל אתכם, הוא לא המקצוען, הוא לא זה שצריך לטפל לכם בתהליך הקנייה. והנה הדרך לדעת, פשוט וקל.
תקשיבי, אני רציתי לבקש ממך לעשות סיכום, אבל את יודעת מה עשית?
עשיתי סיכום בלי.
עשית סיכום, אבל את עשית סיכום, וחבל שלא צילמתי. אבל אפשר היה לשמוע בכל, ואני יכול להגיד לך, אני יושב מול הצג, ואני אראה לך אחר כך את הגובה של הפולסים. זה כמו להבדיל אלף הבדלות שעושים לך בדיקת EKG, ושבלחץ עולה הפולס עד למעלה. את דיברת מדם ליבך.
נכון.
זה בעצם הסיבה שאנחנו יושבים ביחד, בגלל שגם את וגם אני, אנחנו מדברים מדם ליבנו, ואנחנו מחפשים שהדברים יעשו כמו שצריך, ואני רוצה להגיד לך שאני, כנציג הקונים, מאוד מודה לך שאת קצת מנסה ומצליחה לשנות את פני המוכרים ולהטיב איתם, ואנחנו יודעים על כל הפעולות של עוד אנשים שמסביבנו שאנחנו אוהבים, שעושים הרבה מאוד פעולות לשפר את היחסים
בין
המערכות.
נכון, כי מקצוע התיווך הוא מקצוע חשוב מעין כמוהו, והוא לא מוערך. הוא לא מוערך, אנשים לא מבינים כמה חשוב תפקידו של המתווך. אנשים מוכנים לא לגעת במקרר שהם קנו ב-7,000 שקל ולהביא טכנאי, כי הם מבינים שהם לא מבינים כלום בתיקון מקררים. אבל במחירת הבית, בעסקה הכי חשובה בחייך, בעסקה של מיליונים, אתה מוכן לטפל בעצמך ולא להביא איש מקצוע? אני לא מצליחה להבין את הדבר הזה. והדבר הזה קורה קודם כל מהרגולטור שלא מעריך את תפקידו של המתווך, ומזה שאין סטנדרטיזציה ואין חובה למתווך לעשות הכשרות מקצועיות. אבל אנחנו עובדים על זה מהצד שלנו, מהצד של אנשי המקצוע. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להכשיר את הדור הבא ולהפוך את המתווכים להבין באמת. אמרת את זה בתחילת הפודקאסט, יש מתווכים שלא מבינים את התפקיד שלהם בחייו של הלקוח.
אז בוא נמנע
ולא
מהם.
ולא עושים את ההכנה הנכונה. אז אנחנו באמת עושים כל מה שאנחנו יכולים. אבל שלא מזה ישמע שהמתווכים הם לא מקצוענים והם לא ראויים. הם סופר מקצוענים. אני חיה עם המתווכים, הם אנשים מדהימים. הרבה מהם מגיעים מהייטק, מענפי עסקים אחרים, או שהיו שכירים כל החיים שלהם. ובסופו של דבר, מה הם רוצים? הם רוצים את השליחות הזאת, והם רוצים לטפל בעסקה הזו. אז בואו כאילו לא, אתה יודע, זה שמה שנקרא, אחד דפק אותנו, לא אומר שכולם דפוקים. כן, יש מקום למקצוע הזה, פשוט תדאגו אתם להיות אלה שיראיינו ולקחת את איש המקצוע הכי טוב עבור העסקה שלכם.
אז כנכד של מתווך, שהיה גואל קרקעות, יצחק וטינסקי ז"ל.
יפה.
שהיה גואל אדמות.
זה לא ידעתי עליך.
שהיה גואל אדמות. וכמי שעוסק בעולם הנדלן, אני מאוד מודה לך בשם כל המאזינים של הפודקאסט שלי. אני מאוד מודה לך על השיתוף ועל ההזמנה ועל השעה שהקדשת לי ועל כל הזמן שאנחנו עושים דברים, ואני עוד מקווה ואני בטוח שנעשה דברים ביחד. ו לכם המאזינים, תראו, אנחנו כבר הגענו כמעט ל-50 דקות, אז אתם בטח עומדים ליד הבית וגמרתם ריצה או משהו, אז תודה רבה שהאזנתם, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.
ביי, להתראות.